היום למה בחורות דף י' ג' בגלל שהייתי חולה עצמה, אבל לא לימדתי, אז נתחיל מי' עמוד ב' במשנה. המפריש פדיון פטר חמור ומת, רב אלעזר אומר חייבים באחריותו כ-5 שלים של בן. רב אלעזר עושה השוואה בין פדיון הבן לבין פדיון פטר חמור, ואומר כמו ששם אם החמישה סלעים הולכים לאיבוד, לפני שנותנים אותם לכהן, צריך להחזיר אותם לכהן, כאילו לקחת 5 סלעים חדשים. וכגון זה, לגבי אם הפריש פדיון פטר חמור, כבר הפריש את השה, והשה מת לפני שהוא נתן לכהן, הוא חייב באחריות, צריך למצוא שה אחר, לעשות פדיון חדש. וחכמים אומרים, אין חייבים באחריותו כפדיון מעשר שני. הוא משווה את זה כמעשר שני. אם עבדו הכסף שפדו את המעשר שני, לפני שהגיע לירושלים, או לפני שקנה עם זה משהו, הוא פטור. העיד רבי יהושע ורבי צדוק על פדיון פטר חמור שמת שאין כאן לכהן כלום. אוקיי, אז יש כאן עדות של רבנים שפוסקים כחכמים, שאין חייבים באחריותו. מת פטר חמור, אם הפטר חמור מת אחרי שהוא הפריש את השה, אבל עוד לא נתן לכהן, רבי אלעזר אומר ייקבר ומותר בהנאתו של טלה, כאילו החמור עצמו אסור בהנאה, ולכן אי אפשר למכור את זה, כי בעצם הפדיון לא עבד, ובגלל שהפדיון לא עבד, אז שוב, החמור עדיין יש עליו איסור הנאה. כפי שראינו, יש מחלוקת האם אסור בהנאה או לא לפני הפדיון, ולמשנה הזה הולכת כשיטת המשניות שראינו קודם, שיש על זה איסור הנאה, והתלה מותר בהנאה, כי בעצם הפדיון לא כלום. וחכמים אומרים, אין צריך לקבר, ותלה לכהן. הוא טוען, חכמים, הם טוענים שהפדיון עבד, למרות שהוא לא נתן לכהן, זה כפי שראינו גם לפני יומיים, שברגע שהוא מפריש, זה כאילו ברשות הכהן, ולכן החמור מותר לגמרי, לא צריך לקבור, אפשר למכור את הנבלה או לעשות משהו עם האור, מה שרוצים, והתלה הולך לכהן. אמר רב יוסף, מה הייתה מדרבי אליעזר? תכתיב, אוקיי, עכשיו אנחנו חוזרים לרשא, למה חיה באחריות, למה זה כמו פטר, כמו פדיון הבן. דכתיב, אך פדו תפדה וגומר, צריך את המשך הפסוק. את זה במדבר י' ח' תבב, את בחור האדם ואת בחור הבהמה הטמאה תפדה. כאן עושים השוואה בין שניהם, מה בחור האדם חיה באחריותו, אף בחור הבהמה הטמאה חיה באחריותו. אמר לה, הבעיה, אם הבחור בהמה, אם הבחור אדם מותר בהנאה, אף בחור בהמה טמאה מותר. אם עושים את ההשוואה, אז למה לא נשווה לעניין הנאה גם? ונגיד שבחור אדם מותר בהנאה, כן, אף אחד לא אומר שאסור להנות מבחור עד שפודים אותו, כאילו בחור אדם. אז גם בחור בהמה טמאה אמור להיות מותר בהנאה. וחיתם על החנמי, ואם רוצים להגיד, אכן, רבי אלעזר מסכים שכן, ברור שהוא לא מסכים, כפי שראינו בסוף המשנה. והתנן, מת פטר חמור, רבי אלעזר אומר, ייקבר. מה ייקבר? לאו דאסור בהנאה, כמו שהסברתי. הרי ייקבר למה? כי אסור בהנאה. אז הוא אומר, לא, לא חייבים להבין את המשנה, איך שאני פירשתי קודם. ייקבר כבחור אדם, כמו שבחור אדם, אם מת, קוברים אותו. גם בחור בהמה קוברים אם מת. אלא, אבל זה לא הגיוני בכלל. כי מה, לומדים את זה דווקא מבחור אדם. עכשיו, זה משהו מיוחד לבחור אדם, אלא אדם בחור הוא דבעי קבורה, פשוט לא בעי קבורה. מה, אדם רגיל שמת לא צריך קבורה? זה עניין שקשור לאדם, לא קשור ספציפית לבחור אדם. ועוד, ובנוסף לכך, תניה כתוב בברייתא, מודה רבי אליעזר בישראל שיש לו ספק פטר חמור בתוך ביתו, שמפריש תלה עליו והוא שלו. ובגלל שרבי אלעזר מודה בעניין הזה, שאם יש ספק פטר חמור, מה צריך לעשות? להפריש תלה, אבל לא צריך לתת לכהן, כי הם מוצאים מחברו עליו. הראיה, מה הסברנו אז? שכל הסיבה להלכה הזאת, שמה? בגלל שזה אסור בהנאה, כדי להתיר את החמור בהנאה, אנחנו פודים את זה בסה. ובלי זה אסור בהנאה, אז ברור שרבי אלעזר סובר שאסור בהנאה. אז אלא, אז לכן דוחים את הבעיה, אלא אמר רבה, אמר כה, בפסוק כתוב, אף פדו תפדה. לפדיעה היא קשתי ולא לדבר אחר, רק לעניין פדיון הם שווים, ולא לעניינים אחרים, לא לעניין אם אסור מותר בהנאה, רק לעניין אם הוא פדה ועשה מת, אז הוא חייב באחריות. Okay, תנן הטעם. עכשיו מביאים משנה ונראה עניין אחר, ונראה שזה מקשה על, יש קושי, סתירה בין המקור הזה למקור אחר. הערכים בשעתם ופדיון הבן אחר 30 יום, פדיון פטר חמור לאלתר. אז עכשיו כתוב, אם מישהו אומר ערכי עליי, אז עושים את זה באותה שעה, את להאריך. פדיון הבן עושים את זה לאחר 30 יום, עושים פדיון הבן. פדיון פטר חמור עושים מיד. עכשיו שואלים, פדיון פטר חמור לאלתר, באמת עושים את זה מיד בלידה? ורמיני, אין בערכינו פדיון הבן ובנזירות ובפטר חמור פחות מ-30. ומוסיפים עד עולם. הנוסח קצת מוזר, אבל הם מניחים שהכוונה לא עושים את זה בפחות מ-30 יום, ומשם אפשר עד עולם. אז אמר רב נחמן, לומר איך מסבירים את הקושי, כאילו באחד משמע 30 יום, באחד משמע מיד, אז רב נחמן סובר שהמקור הראשון שראינו, המשנה, לומר שאם פדאו פדוי, זאת אומרת, בדיעבד הם עשו את זה לאלתר, בסדר. אבל אם לא, כן, אפשר, בעיקר ההלכה לעשות את זה מ-30 יום. אבל למסע קודם, זה בסדר. אז אם ככה, אם זה המשנה, ערכים בשעתם, פדיון הבן אחר 30 יום, פדיון פטר חמור לאלתר, זה רק בדיעבד, אז מה יצא? פדיון הבן, לפני 30 יום, בדיעבד לא עובד. זה בעיה, כי מכלל דבנו, אם פדאו אינו פדוי, והאיתמר, הפודד בנו בתוך למד יום, רב אמר בנו פדוי. רב אומר, זה דווקא עובד. אז הם אומרים, לא, זה לא מהווה קושי, למה? כי לב איתמר לה הרי אמרו דווקא על מה שרב אמר. אמר רבה, רבה אמר דווקא על מה שרב אמר, שבנו פדוי, תכולי אמר, מעכשיו אין בנו פדוי. רב יסכים שאם הוא אמר, הוא פדוי מעכשיו, וזה לפני 30 יום, זה לא עובד. כשרב אמר את ברב, הוא רק התכוון, אם הוא פדע אותו עכשיו, אבל אמר שזה יהיה תקף כשהוא יהיה בן 30 יום. רק אז זה עובד. Okay, ואם כן, אפשר באמת להגיד לפתרון הסתירה של האלתר זה בדיעבד, ו-30 יום זה האידיאל. רב ששת אמר, תשובה שנייה לסתירה, לומר שאין עובר עליו, כשכתוב אין בערכן ובפדיון הבן ובנזירות ובפטר חמור פחות מ-30, הכוונה שהוא אינו עובר עליו עד שעוברים 30 יום. אבל אפשר בהחלט לעשות את זה לאלתר כמו במשנה. אז מה תברא מברחמה? הוא מקשה על זה. כתוב במקור תנאי, מצוותו כל 30 יום. מכאן וערך, או פודה או אורפו. מה אליו, האם לא המובן במקור הזה, זה מצווה להשעותו כל 30 יום? כאילו הם מבינים, מצוותו כל 30 יום זה רק מ-30 יום. ולכן כתוב, מכאן וערך, או פודה או אורפו. אז אומרים, לא, מצווה לפדותו כל 30 יום, לא. יש מצווה לפדות כל 30 יום מאז שנולד. זאת אומרת, לא יותר. אז אומרים, יחי, ואז זה לא סותר את מה שרב ששת הסביר, שבעצם המשנה מדברת על הלכה. כשכתוב, אין בערכינו פדיון הבן ובנזירות ופטר פחות מ-30, זאת אומרת שעד 30 יום לא עוברים על שום דבר, ברגע שכבר הגיע ליום ה-30, כבר עוברים כל יום שלא עושים. אז מסבירים את המקור הזה שסותר מצוותו כל 30 יום, ככה, מצווה לפדותו כל 30 יום. כאילו שהמצווה לפדות את זה כל 30 יום, כאילו כל ה-30 יום הראשונים. אבל אם, ואז זה לא בעיה. אבל אז אומרים, מהכי, מכאן ואילך, היה צריך להיות כתוב במקור הזה, או פודה או עובר עליו מבעלה. אם הכוונה שביום ה-30 כבר מתחילים לעבור עליו, כמו שאמר רב ששת, היה צריך להיות כתוב או פודה או עובר עליו. ולכן דוחים את התירוץ שלו. אז אומרים, אלא אמר רבה, לא קשיא. הרבי אלעזר דמקשה, הרבנן דלא מקשה. אפשר להסביר שבעצם כשכתוב אין בערכין ופדיון הבן ובנזירות פטר חמור פחות מ-30, זה רבי אלעזר שאומר שיש הקש בין, כשראינו, ולכן אנחנו מבינים עכשיו למה הביאו את זה במשנה שלנו, שיש הקש בין פדיון הבן לפדיון פטר חמור. והמשנה, הערכים בשעתם וכו', שלא עשה הקש, זה חכמים שלא מקשים. מקשה כאן זה לא קושיה, זה הקש. אוקיי, המשנה האחרונה בפרק, וכאן אין אפילו קטע גמרא הזה, לא רצה לפדותו, מי שלא רוצה לפדות, או פה מאחוריו, צריך לשבור את העורף וקוברו, ואז קובר את החמור כי הוא אסור בהנאה. מצוות הפתיעה קודמת למצוות עריפה, שנאמר, אם לא תפתה בערבתו, לומדים מהסדר בפסוק, שפדיון אמור לעשות קודם, ורק אם לא עושים פדיון, אז עורפים. Okay, כאן יש משהו מוזר בלשון, כתוב, כן, היינו אומרים, אם לא היינו רואים את זה, שבעצם לערוף את זה, זה רק מי שלא עושה, לא מקיים את המצווה, ואז יש חיוב בעצם לערוף, זה בעצם ה... זה, איך אומרים, זה כאילו עונש. מי שלא עשה, אז צריך לעורפו, כי אז גם הוא, כן, אם רוצים, אפשר לפדות את החמור בסב. זה כבר אמרנו, עולה פחות כסף. ואז הוא לא מפסיד. אבל מי שלא עשה, הוא צריך להפסיד את כל החמור, וגם, כאילו, גם כי הוא לא נתן לכהן משהו, זה, הוא מקבל על זה, כן, פנלטי. אז עכשיו, לפי זה, מה יוצא? לפי הלשון כאן, מצוות הפתיעה קודמת מצוות עריפה. אז הרמב"ם לומד מכאן שיש מצווה לערוף. אבל הרייבד אומר, מה פתאום? זה לא מצווה. הם רק כתבו מצווה בגלל שכתבו מצוות הפתיעה. אבל זה בעצם, כפי שאמרתי, זה יותר עונש. מי שלא עושה צריך לערוף. בגלל שאמרו מצוות פתיעה קודמת מצוות עריפה, יש עכשיו רשימה של עוד שלושה דברים, שהתורה נותנת אופציות, ויש אופציה מועדפת. מצוות יעידה קודמת למצוות הפתיעה. שנאמר אשר לא יעדה והפתה. מדובר באמה עברייה שמכרו אותה כאמה, כי בדרך כלל אין לה בכסף, מוכר אותה כשהיא צעירה, וכשהיא מגיעה לגיל בגרות, יש אופציות או מתחתנים איתה, האדון או מייעד אותה לבנו, לכן קוראים לזה יעדה, ייעוד, והוא מתחתן איתה, וזה דווקא כל המקור לכך ששאר בקצות ועונה לכל בעל צריך לתת לאשתו. זה בא משם, כי אם הוא לוקח עוד איתה על אישה אחרת, אז הוא צריך עדיין לתת לשאר בקצות ועונה, ומגיע לה כל הזכויות של אישה רגילה. ואם לא, מישהו יכול לפדות אותה ולקנות אותה מהאדון בעצם. אוקיי? זה דווקא מדובר לפני, כאילו, אפילו לפני שמגיע לגיל בגרות, הם יכולים להתחתן איתה, או מישהו אחר יכול לפדות אותה, בוא נגיד שמכרו אותה ל-600 זוז, ויש, בוא נגיד, מכרו אותה בגיל 6, יש לה עוד 6 שנים לעבוד עד שמגיע לגיל בגרות, אז כל שנה שווה 100 זוז, בוא נגיד, אחרי שנתיים מישהו רוצה לקנות אותה, אז הוא יכול לקנות ל-400 זוז, אוקיי? Okay? עכשיו, לומדים שעדיף לייעל אותה לבן שלה מאשר לפדות, שמישהו יקנה אותה. למה זה ככה? כן, היינו חושבים שאולי גם עדיף שהיא תקבל את החופשיות שלה. כן, בעולם שלנו זה מה שאנחנו היינו חושבים. אבל בעולם שלהם, אישה שאין לה הרבה כסף, עדיף לה להיות נשואה מאשר שמישהו יפדה אותה לעבוד אצלו כמה. כי הכי טוב לאישה בלי הרבה כסף זה לדעת שיש לה בעלה, יש לה בעל שדואג לה ומטפל בה ונותן לה, ואם הוא כבר אדון או בן של אדון, אז זאת אומרת שכבר יש להם כסף. ואז זה האופציה הכי טובה בשבילה. מצוות היבום קודמת למצוות חליצה. עדיף שאם מישהו מת בלי בנים, אז האח, כן, גבר מת בלי בנים, האח צריך להתחתן עם האישה. כן? אם הוא לא, אז עושים חליצה. אז עכשיו, ואז, כן, זה פותר אותה להתחתן עם מישהו אחר. אז היבום קודם למצווה חליצה, עדיף לעשות ייבום. אז אומרים, בראשונה שהיו מתכוונים לשם מצווה, זה היה עדיף ייבום, כי אנשים היו מתחתנים עם האישה לשם המצווה. ועכשיו שהם מתכוונים לשם מצווה, עכשיו לאיזה סיבה היו מתחתנים עם האישה, או כי היא הייתה מאוד יפה ורצו את האישה של האח שלהם, כאילו זה קצת מוזר, או מי שמתחתן גם מקבל את הנחלה של האח שלו, אז אולי עשו את זה בשביל הכסף. אז ראו שלאנשים היו סיבות לא נכונות, אמרו מצוות חליצה קודמת למצווה ייבום. אז כאן שינו את זה ממה שהיה בתורה, כן? וכי גם שם כתוב שאם לא מיימים אז עושים חליצה, אז בגלל זה ראו שמהתורה עדיף ייבום, אבל במקרה שזה לא עבד, כי הם שינו את ההלכה בגלל המציאות. עכשיו משהו מעניין, עניין צדדי, הרמב"ם והריף פוסקים שייבום עדיף, למרות שהמשנה אומרת חליצה עדיפה, בימינו הם כבר משנים את זה, אולי כי אנשים כבר בימיהם לא היו עושים את זה, לסיבות לא נכונות. הם פוסקים ככה, רשי ואשכנז פוסקים כפי המשנה. מעניין, בתחילת קום המדינה, אז בשנת 51, הרב עובדיה יוסף היה בן 30 אז, והוא כרב ספרדי הציע לרבנים הראשיים שכדאי לקבוע שייבום באמת יהיה מה שעושים, וגם רואים שבמשך הדורות בקהילות ספרדיות כן עשו מצוות ייבום, והוא הציע שעדיף לעשות ייבום, אבל הרבנים הראשיים פסקו נגדו וקבעו שחליצה. אוקיי? סתם ידע מעניין. אוקיי, מצוות הגאולה באדון הוא קודם לכל אדם. אם מישהו מקדיש משהו לבדק הבית, אוקיי, מקדיש בהמה טמאה, שאי אפשר להשתמש בו בתור קורבן, אז מי שגואל עדיף שהאדון יגאל, כלומר, הוא ייתן את זה למקדש ואז הוא ייתן את השווי הכספי, כי מי שמקדיש בהמה ואז פודה, הוא צריך לתת גם להוסיף חומש. ואז בדק הבית מקבלים יותר כסף. אבל אם הוא לא גואל, אז מישהו, וכאן שנאמר, ואם לא יגאל ונמכר בערכך, אז מוכרים את זה לפי הערך, ואז לא מוסיפים את החומש, אז מישהו אחר יכול לבוא ולתת את השווי הכספי ולקבל את הבהמה. אז שוב, עדיף לעשות שוב גם כמו הפסוק, וגם כי הגיוני, עדיף שהמקדש יקבל את הכי הרבה כסף. אוקיי, הג'ון הלך הלוקח ובר חמורו, ועכשיו אנחנו ממשיכים לפרק השני. התחלנו עם בחור בהמה טמאה, עכשיו אנחנו עוברים לבחור בהמה טהורה. ושוב, המשניות מתחילים דווקא עם היוצא מן הכלל, עם הלוקח עובר פרתו של עובי כוכבים, והמוכר לו, וכל המקרים שראינו לגבי בהמה טמאה, עכשיו נראה את זה בהמה טהורה בפרה. אז מי שקונה פרה מעובר של פרה מעובי כוכבים, או מוכר את העובר לעובי כוכבים, אף על פי שאינו רשאי, למרות שאסור לו למכור את זה לעובי כוכבים, לסיבות שראינו בפרק הראשון, כי כן, אסור למכור בהמה גסה לעובי כוכבים, כי שמה גם יבוא להשאיל או להזכיר, ואז יעבוד בשבת, ושביתת בהמתו חייבים, חייבת שביתת בהמה של יהודי בשבת. והמשתתף לו מישהו בשותפות עם עובי כוכבים, והמקבל ממנו, והנותן לו בקבלה, או שני הכיוונים שהוא עובד בתור כמו אריס, באדמה, אז כך בחמור, פטור, כך גם בפרה יכול להיות קבלנות כזה, פטור מן הבכורה, שנאמר בישראל אבל לא באחרים. אוקיי? בגלל שגם שם כתוב בישראל, רק אם זה ישראל לגמרי ולא אם יש לעקום איזושהי שותפות בנושא. הכהנים והלוויים חייבים שלא נפטרו מבחור בהמה טהורה, אלא מפדיון הבן ומפטר חמור. כהנים ולוויים חייבים דווקא בזה. הם פטורים מפדיון הבן ומפטר חמור, אבל דווקא בבחור בהמה טהורה הם חייבים. אז הגמרא מיד שואלת, מהי עירייה דתני עובר חמורו ברישא והדר תני עובר פרתו? הגמרא שואלת, שאלה פשוטה שבדרך כלל הגמרא לא שואלת, למה הסדר במשניות ככה? למה לא התחילו עם הלוקח עובר פרתו? הרי, כן, והדר תני עובר פרתו. ליתני ברישא, למה לא למדו בהתחלה, עובר פרתו, דקדושת הגוף הוא? עדיף להתחיל למדרים עם הקדושה יתרה. זה קדושת הגוף. והדרלי, כן, זה צריך להביא כקורבן, זה קדוש. והדרלי, עובר חמורו, דקדושת המים הוא, רק השווי של החמור הוא קודש. שווי הכספי, אבל לא החמור עצמו. אז אמרי במערב, בארץ ישראל נתנו שתי תשובות, איבא את אמא עדי דחביב אלי, כדרבי חנינה, בבית אמא, איידי דזוטרן מילי, דזוטרן מילי. דבהמה טמאה, פסק ושד אלי. שתי אופציות. או בגלל שהחמור חביב, כמו שרבי חנינה אמר, בגלל שהם עזרו ליהודים כשיצאו ממצרים לסחוב את כל הדברים שלקחו מרכוש המצרים. ויכול להיות, בגלל שזוטרן מילי, דבהמה טמאה, זאת אומרת, הם הרבה יותר קצרים, רק פרק אחד, פסק ושד אלי, רצו לסיים עם זה, ואז לעבור הלאה, נראה שבפרקים הבאים יש הרבה פרקים שעוסקים דווקא בבחור בהמה טהורה. Okay? ולכן התחילו עם הקצר ועברו לארוך יותר. אמר רבי יצחק בר נחמני, אמר ריש לקיש משום רבי יושעי. ישראל שנתן מעות לו וכוכבים בבהמתו בדיניהם, ישראל, אוקיי, עכשיו אנחנו נעבור לעניין קניין מעקום. Okay, עוברים לנושא קצת שונה, זה בגלל המשנה, אבל ממש קצת סוטים מהנושא, כי המשנה דיברה על עובר, וראינו אם יש איזשהו עסק כן בעובר. אבל זה עובר. אם מוכרים בהמה, ואז הבהמה מיד יולדת, אז זה תלוי אם הייתה קניין או לא. אז, לפי המקרה הראשון, ישראל נתן מעות לעובי כוכבים. בדרך כלל אנחנו אומרים שאיך קונים פרה, לפי הדינים שלנו, במשיכה. Okay? מעות לא קונות בדרך כלל במטלטלים. כן, בדברים אחרים, כמו בקרקע או נראה בעוד בעבדים, אבל לא בבהמות. סליחה, לא ב... כן, לא בבהמות ולא במטלטלים. אז עכשיו, ישראל נתן מעות לעובי כוכבים בבהמתו, אבל הוא נתן אותם בדיניהם. זה נשמע כאילו לפי החוקים של הגויים. הוא נתן מעות, שבדרך כלל זה לא יהיה קניין, אם זה ישראל, אך הפי שלא משך, אפילו שהוא לא עשה משיכה, קנה. הוא כן קנה במקרה הזה, כי זה היה בדיניהם, נצטרך לפרש מה זה בדיוק בדיניהם, וחייב בבחורה, ולכן אם הוא קנה, ומיד אחר כך הבהמה יולדת, אז הוא חייב בבחורה, כי זה שייך עכשיו ליהודי. ועובי כוכבים, המקרה ההפוכה, שנתן מעות לישראל בבהמתו בדיניהם, אף על פי שלא משך, קנה, גם נתן כסף, לא משיכה, הוא קנה, ולכן מה יהיה בסיטואציה הזאת, אם יולדת מיד אחר כך, פטור מן הבכורה, כי זה עכשיו בבהמה שייכת לעובי כוכבים לגמרי. אמר, עכשיו ניכנס יותר לפרטים, מה זה בדיניהם. ישראל שנתן לעובי כוכבים בדיניהם, קודם מדברים על המקרה הראשון. אף על פי שלא משך, קנה, וחייבת בבכורה. כי עכשיו אפשר לראות, שמתי גם בטבלה בדף, כמו ב... כן, גם שאר הדברים שלמדנו עד עכשיו היו מסודרים בדף, גם כאן. אז השאלה, מה בדיניהם? עכשיו אנחנו בטבלה האחרונה בעמוד הראשון. הנה מה בדיניהם דגופי. אם נאמר, בדיניהם זה דיניהם, איך אנחנו קונים עובדים כוכבים. אם אנחנו קונים עבד כנעני, לדוגמה, אז... כן, אפשר ללמוד אולי בדיניהם דגופי. דעתי בקו החומר. אם גופי קנה לישראל בכסף, כבר למדנו שמה, כשקונים בן עבד, קונים אותו בכסף. זה למדנו במסכת קידושין. כן, העבד נקנה בכסף, כן, בשטר ובחזקה. אז אם גופי קנה לישראל בכסף, דכתיב, לרשת אחוזה, בגלל שכתוב לרשת אחוזה לגבי העבד, היא כישו כתוב לאחוזה. מה אחוזה? אחוזה זה קרקע. נקנה בכסף בשער בחזקה. אף עבד כנעני נקנה בכסף. אוקיי? הוא גם נקנה בכסף כמו בקרקע. אז עכשיו אומרים, אם ככה, בואו נחזור לקו החומר. אם עצמו בגופו אפשר לקנות, וזה בדיניהם, את הגוף שלו אפשר לקנות בכסף, ברור שגם ממונו לא כל שכן אפשר לקנות בכסף. אז אומרים, שתי בעיות. אם כן, אפילו בשער בחזקה נעני. אז אם כן, גם אפשר לקנות בשטר בחזקה, וברור שלא קונים את הממון בשטר בחזקה. ועוד, ישראל מישראל יוכיחו. אפשר לומר מהמקרה שקונים ישראל, עבד עברי, איך קונים? דגופו קנה אלה בכסף, קונים עבד עברי גם בכסף. וממונו לא קונים בכסף אלא במשיכה. אז רואים שאין שום השוואה בין איך שקונים בני אדם לאיך שקונים מטלטלים. אז לכן יהיה אפשר לומר משם. אז אלא אמר אביי בדיניהם, מה זה דיניהם? שפסקה להם תורה, הדין תורה. איך לומדים מהתורה? לא כתוב בשום מקום. כתוב, או קנו מיד עמיתך, מה לומדים? משם לומדים, כן, זה אם חיתם קוראים ממכר לעמיתך, או קנו מיד עמיתך, אל תונו איש תחיב. בסוף הפסוק מדובר על הונאה, אבל בתחילת הפסוק כתוב על למכור, מחירות וקניות, ולומדים משם איך קונים מיד עמיתך, במשיכה. אז מה דורשים? מיד עמיתך הוא דה במשיכה. המיד עובי כוכבים בכסף. מיד עמיתך זה רק יהודי. מיד עובי כוכבים כנראה לא במשיכה, אלא בכסף. אז אומרים, אבל זה לא מוכיח שזה בכסף, כי אין מה אפשר להגיד. מיד עובי כוכבים כלל כלל לא, אולי אין דרך בכלל לקנות מעובי כוכבים. אז אמרי, לא סקה דעתך. זה לא הגיוני להגיד שאין כלל כלל. למה? קו החומר הוא, אם גופו קונה, ממונו לא קושכן, אפשר לקנות גוף שלו וכוכבים, ברור שאפשר לקנות את הממון שלו. ואין מה, אבל אולי עדיין אפשר להגיד מיד עובי כוכבים עדי קטרתי. אולי צריך לא מספיק משיכה, כאילו מיד המתחה במשיכה. מיד עובי כוכבים, משיכה וכסף. אמרי, ולאו קו החומר הוא, אבל גם שם אפשר לדחות. הוא גופו באחת, ממונו בשתיים, כאילו יהיה יותר קשה לקנות את הממון שלו מאשר הגוף שלו, וגופו רק באחת. אז ברור שלא צריך שתיים. ואם, עדיין אפשר להגיד, או בה, או בה, דומי אדם איתך, אולי אפשר גם לא ללמוד כסף, אפשר ללמוד או כסף או משיכה. כל דבר עובד לקנות משהו מעבר כוכבים. אז אומרים לו, דומי אדם איתך, מה מתך בחדה? אף עובד כוכבים נעמי בחדה. כמו שבישראל זה אחד, גם עובד כוכבים זה באחד, זה רק עניין איזה אחד, ומשם אפשר לדרוש, כן, כמו השבאי אמר, דיניהם זה דין תורה, מיד המתח המשיכה, ומיד הרבה כוכבים בכסף. Okay, עכשיו עוברים למקרה הבא, ואפשר להפוך את הדף, כן, בדף השני, יש גם טבלה לעניין הזה. אמר מה? ועובד כוכבים שנתן מאוד לישראל בבהמתו בדיניהם. אף על פי שלא משך, קנה, הוא פטור מן הבכורה. אז שוב, מה בדיניהם? אילם בדיניהם דגופי, שוב מציעים אולי בגוף בעבדים. שאם העבד, אם עובד כוכבים קונה עבד עברי, משום דעתי בקו החום, אם גופו ישראל קנה אלה בכסף, יודעים שאם ישראל מוכר את העבד עברי שלו ללא יהודי, הוא יכול למכור בכסף, איך יודעים? תכתיב, יש קטע בתורה שמדבר על זה, כתוב, מכסף מקנתך, כביקרא כ"ה נ"א, אם עוד רבות בשנים לפיהן ישוב גאולתו מכסף מקנתו, זה אומר בעצם, מדובר על מקרה שמכר את העבד עברי ללא יהודי, ומישהו אחר רוצה לקנות אותו בחזרה. אז מעריכים כמה שנים יש עד היובל, ומשווים, כן, ומדברים על מכסף מקנתו, מהכסף שהוא קנה אותו. עכשיו, מזה לומדים שהעובד כוכבים קנה אותו בכסף. אז אפשר להגיד, שוב, קו החומר, ממונו לא כל שכן, כן, אפשר לקנות, אקום יכול לקנות עבד, כן, מישהו ישראל בגופו, בכסף, אז ברור גם הממון. אז שוב אומרים ישראל מישראל, יוכיחו את הגוף הקנה בכסף, ממונו במשיכה. כמו שאמרנו קודם, שאם ישראל קונה עבד עברי, הוא עושה בכסף. אבל הממון רק אפשר במשיכה, אז משם לומדים שאי אפשר לקשר בין שני הדברים. אי אפשר להגיד קו החומר. אז אלא מרבי, כמו שהוא אמר מקודם, בדיניהם שפסקה להם תורה. וכי תמכרו ממכר למיתך, למיתך במשיכה. הלעובי כוכבים בכסף, דורשים מאותו פסוק, אבל ממילים אחרות, שרק במשיכה ליהודי, אבל עובי כוכבים בכסף. אז שוב שואלים כמו ששאלו קודם. ואם על עובי כוכבים כלל כלל לא, אולי אין לא דרך לעשות קניין בכלל, אבל אמרי, לאו כבר חומר הוא, אם גופו קנה ממונו לקוש, כן? אם הוא יכול לקנות עבד עברי, אז ברור שהוא גם יכול לקנות הממון שלו. אז אולי אמא לאווה כוכבים עדי קטרתי, אולי הוא צריך לקנות גם בכסף וגם במשיכה. אז שוב אומרים, מה קו החומר הוא? גופו באחד, ממונו בשתיים. כן, אם גופו באחד וממונו בשתיים, לא הגיוני. אז אמא או בה או בה, אולי אפשר להגיד או כסף או משיכה. אז אומרים, לא, ג'ומי אדם איתך, מה מתך באחד? אף אווה כוכבים נעמי באחד. ושם גם מגיעים למסקנה שאפשר להגיד שדיניהם זה דיניהם שפסקה להם תורה, וזה לא כמו שאני הצעתי קודם, שאולי בדיניהם שהם עשו עסק ואמרו נעשה לפי הדינים של האקום ששם כסף קונה. לא יודע למה גרן לא הציע פירוש כזה. אוקיי, ממשיכים. זה היה רב הושעיה שבעצם אמר את הדבר הזה, כן אמרו את זה בשם רב הושעיה, שבעצם הכסף קונה באקום. ולעמימר, דאמר משיכה בעובי כוכבים קונה, אבל יש דעה אחרת של עמימר, שדווקא בעובי כוכבים משיכה קונה. אז עכשיו צריך להבין את עמימר. הניחה איסר עלה כרבי יוחנן. יש מחלוקת בין רבי יוחנן לריש לקיש, כולם מסכימים שמשיכה קונה ביהודים, כן, בעסקים בין יהודים, ורק משיכה ולא כסף. אבל יש ויכוח לגבי הרובד הדאורייתא. לפי רבי יוחנן הוא אמר דבר תורה מאות קונות. מעיקר הדין בתורה מאות קונות, רק שהרבנים תקנו, וזה מופיע בקידושין, למה וזה, רבנים תקנו שמשיכה לא קונה. אוקיי? סליחה, אמרתי אפר. רבנים תקנו, למרות שכתוב בתורה שכסף קונה במטלטלין, הרבנים תקנו שזה לא קונה ורק משיכה קונה. אז אם ככה, לפי רבי יוחנן, לפחות ברובד הדאורייתא מאות קונות. ואז אפשר להגיד, מהרובד הדאורייתא, או קנו מיד עמיתך, זה מאות. ולכן, משיכה לא הנה, למיתך, למיתך בכסף, לעובד כוכבים במשיכה. כלומר, אז נגיד שמהתורה מאות קונות ולא משיכה, ולכן לעמיתך לא עובד משיכה, אז לכן לא עובד כוכבים שהוא לא עמיתך כסף. דווקא כסף לא יעבור ומשיכה תעבור, כן? מבינים? מה שלא רלוונטי לישראל זה מה שרלוונטי לעכו. זה או משיכה או כסף, כן? זה מה שכבר הוכחנו קודם. אז אם לפי התורה יהודי במאות, אז עובד כוכבים במשיכה, וזה מסביר את המאמר. אבל איסב על הקריש לקיש, תאמר משיכה מפורשת מן התורה, אז למיתך במשיכה או לווה כוכבים במשיכה, למיתך למה לי? אז אם הוא יגיד שגם משיכה לפי התורה, כן, משיכה לפי התורה ליהודי, וגם כפי המאמר משיכה בעובד כוכבים קונה, אז בשביל מה צריך את המילה למיתך? לאיזה הלכה אנחנו אומרים רק שייך לישראל ולא לעכו? אז אמרי לעמיתך אתה מחזיר הונאה, ואי אתה מחזיר הונאה לכנעני. יגידו שהמשפט לעמיתך, המילה לעמיתך, המאמר יגיד, שזה רק בא לסיפה של הפסוק. אל תנו איש את אחיו, שבעצם כל זה קשור לדין הונאה. כל הפסוק מתייחס להונאה. זאת אומרת שאם אתה מכרת לו משהו ליותר מדי כסף, אז אפשר, כן, הוא לא יכול להחזיר את הונאה. קנייה ולהגיד, אתה חייבת אותי יותר מדי כסף. אז, וכאן, אז אומרים, אבל זה לא עדיוני, כי לקנעני מעל איש, אל תונו איש את אחיו נפקה. דווקא שם, בחלק של הפסוק שמדבר על הונאה, דווקא כתוב איש את אחיו. אז ברור שזה רק אחיו ולא העכו. אז אומרים, לא, צריך את שניהם, אחד בקנעני ואחד בהקדש. אחד להגיד שאין הונאה בקנעני, ואחד להגיד שאין הונאה בהקדש. עמיתך לעומת בית המקדש. הוא צריך, וצריך את שניהם למה? די כתב רחמן אחד, אם היה רק כתוב בכנעני, המאמינה לכנעני יודע אין לו הונאה, אבל הקדש יש לו הונאה, כמה שמלן. כן, היינו אומרים, לפחות להקדש, זה בית המקדש, אולי יש דין הונאה, אבל פסוק מלמד אותנו בעמיתך שאין. אין דין הונאה בהקדש. ואז אין לנו שאלה לפי המאמר, כי לפי המאמר יש משיכה בעובד כוכבים. שוב, אם הוא סביר כריש לקיש, אז אפשר להגיד, משיכה בעובד כוכבים ומשיכה בישראל. אם הוא סובר כרבי יוחנן, אז דבר תורה מאות קונות, דרבנן תקנו משיכה, ולעכו מאות קונות גם בגלל ש... סליחה, משיכה ולא מאות, כי דורשים עמיתך, עמיתך מאות ולא לעכו. אוקיי. עכשיו אומרים, היינו די צריך לקרוא למשרה... סליחה. הניחה למען דאמר גזלו אסור. כל זה הגיוני אם נגיד שהגזלה של... כאילו להגיד שהכל קשור לדין הונאה, זה רק הגיוני אם אומרים שאסור לגזול מהעקום. גם על זה יש מחלוקת. והיינו די צריך לקרוא למשרה הונאה. ואז צריך להגיד, כן אסור גזל, אבל מותר הונאה. אלא אי סבר לכמן דאמר גזלו של כנעני מותר, אבל יש דעה שאומרת, שמותר לגזור מכנעני. עכשיו, גם אלה שאומרים שמותר לגזור מכנעני, גם יגידו שאסור מדרבנן, אבל מדאורייתא אין גזל בכנעני. אז ההונאה מבעיה, אם מותר לגזור ממנו, אז ברור שמותר למכור לו משהו למחיר גבוה מדי. אז אמרי, אי סבר לכמן דאמר גזל לא מותר, על כורחי כרבי יוחנן סביר עלי. אז נכון, אם נלך לפי הגישה שגזל לא מותר, אז אין דרך להסביר לפי ריש לקיש, וחייבים להגיד שהמאמר סובר כרבי יוחנן. אבל אם לא סוברים שגזלו של כנעני מותר, אז אפשר לפרש שהמאמר סובר או כריש לקיש או כרבי יוחנן, כל אחד לפי דרכו. Okay, עכשיו חוזרים לרבי יושעי, שרבי יושעי אמר שקונים בכסף מעכו. יש לנו מקור הלוקח גרוטאות מן העובי כוכבים, למדנו את זה במסכת עבודה הזרה. מי שקונה כל מיני דברים קטנים מעובי כוכבים, גרוטאות, חלקים קטנים של כל מיני דברים, הוא מצא בהם עבודת כוכבים, okay? מצא שיש שם עבודה זרה. אם עד שלא נתן מאות משך, אם הוא עוד לא שילם ועשה משיכה, יחזיר, הוא יכול להחזיר. ואם מי שנתן מאות משך, יוליך הנאה לים המלך. אם הוא כבר שילם מאות ומשך, אז יוליך הנאה לים המלך. זאת אומרת, אי אפשר להחזיר. הדבר היחיד שיש לעשות זה לזרוק את זה בים המלך, כי אסור בהנאה. זה המקום שתמיד זורקים דברים שהם אסורים בהנאה, כי הכסף שם יתקלקל. כי אם זורקים את זה בים רגיל, אז מישהו יכול למצוא את זה. אבל כאן אנחנו רוצים, כן, לזרוק משהו שיתקלקל אחרי שזרקנו את זה. אז עבודה זרה צריך לזרוק לים המלח. היא אמרת מאות קונות, כאן יהיה הבעיה. אם מאות באמת קונות מעקום, או עם עקום, כל עניין עם עקום, אז משיכה למה לי? למה צריך להיות כתוב בספר אם מי שנתן מאות משך, זאת אומרת גם מאות וגם משיכה? אז ניתן ארבע תשובות. הכה במאי עסקינן, שקיבל עליו לדון בדיני ישראל. אולי זה היה מקרה שקיבל עליו לדון בדיני ישראל. עדיין זה לא מסביר מה, איך עם העולם עלי. צריך משיכה ומאות. זה רק מסביר משיכה. אז הכי כמר. אף על פי שנתן מאות, אי משיך, אין אי לא לא. צריך להבין שהכוונה לא משנה המאות. מה זה משנה? מה משנה לנו? המשיכה. אבל איך היא כאשר רשע, אבל אז הרשע לא מוסבר, כי ברשע כתוב הוא משך, אבל לא נתן מאות, ומה שאפשר להחזיר את הקניין. אז זאת אומרת שאין קניין. אז אמר ביי, רשע משום די יקמק כך טעות. הסיבה שברשע, אפילו שיש משיכה, אפשר להחזיר כי היה מקח טעות. אבל זה בכלל לא הגיוני, כי אמר לרב, הרשע משום דעיקה מקח טעות, סיפה לקה מקח טעות, אבל גם הסיפה יש בו מקח טעות, אז אי אפשר להסביר ככה, והוא דוחה את הבעיה, רק אחרי שנראה מה הרב המציע כפתרון, אך ככה הגמרא תחזור ותסביר מה יגיד הבעיה, כתשובה לקושי שלו. אז אלא אמר רב, רשע וסיפה מקח טעות, שניהם זה מקח טעות, אבל מה הסיבה שאפשר להחזיר ברשע ולא בסיפה? רשע דלא יאיב זוזה לא מחזיק עבודה כוכבים ביד ישראל. ברשע, בגלל שהוא לא נתן מאות, ברגע שהוא יחזיר את הלווה כוכבים, זה מקח טעות, אז הוא יכול להחזיר, זה לא נראה שהיה עבודה זרה ביד ישראל, כי בעצם הוא פשוט נותן לו, זה כאילו הוא מחזיר לו את שלו. אבל סיפה דייב זוזה, אבל בסיפה שהוא כבר נתן כסף, ואז כשהוא יחזיר את החפץ, הוא יקבל כסף בחזרה, מחזק עבודת כוכבים ביד ישראל, זה נראה כאילו העבודה זרה היה ביד ישראל, וכן, למרות שהיה מקח טעות, אבל לא כולם יבינו שכך, ויראו אותו נותן עבודה זרה לעקום ומקבל כסף, ויחשבו שהוא עושה סחורה בעבודת כוכבים. Okay? זו התשובה של רבא, שבעצם שהם מקח טעות, אבל תלוי אם נתן את הכסף או לא, לא קשור לקניין, קשור לאיך זה נראה. והבעיה, איך פאי פרש, רק ברש המקח טעות ובספה לא. אמר לך, רש המקח טעות דלא ידע, דהלו יאב לזוזה. ספה, לב מקח טעות הוא דכבן יאב זוזה, כי כמה שיך איבאי לי יונה והדר ממשך. בואו נתחיל עם הספה. בספה אי אפשר להגיד שזה מקח טעות, כי ברגע שהוא נתן מאות ואז משך, הוא היה צריך להסתכל לפני שמשך. אבל ברשע, שהוא רק משך אבל עוד לא נתן מאות, עוד לא היה צריך להסתכל ולראות. אז ברשע הוא יכול להגיד זה היה מקח טעות, בספר לא יכול לטעון זה מקח טעות, כי באמת היה אחריות שלו ללכת ולבדוק. זו תשובה שהבעיה ייתן לקושי של רב. אז יש לנו שתי תשובות. כבר עכשיו אנחנו עוברים לשלישי ורביעית. רב אשי אמר מדרי שמשיכה אינו קונה, ספר נמי משיכה אינו קונה, באמת המשיכה לא קונה בכלל. ואיידי תני רשע משך, תני ספר נמי משך, באמת הכסף זה מה שקונה. זה ההבדל ברשע בספר. למה כתוב משך בספר? כי גם ברשע כתוב משך. ברשע כתוב משך ולא נתן מאות, אין קניין. בספר כתוב משך ונתן מאות, יש קניין, אבל יש קניין בגלל הכסף, לא קשור למשיכה. רבינה אמר, מדספר משיכה קונה, רשע נמי משיכה קונה, אומר בדיוק ההפך. הספר, מה שקונה שם? המשיכה. אז גם ברשע משיכה קונה. ואם כך, יש בעיה, כי אמרנו, אם לא נתן, כן, משך עד שלא נתן, אז הוא מפרש את זה אחרת. ברשע הכי כמר, אם לא נתן ולא משך יחזיר. לא נתן כסף, לא משך, אז יחזיר. עכשיו, אם לא נתן ולא משך, אז לא עשה שום קדיין, אז בשביל מה יחזור, כן, למה, ברור שאפשר להחזיר את זה. מה יחזור? יחזור בדברים. הכוונה שמותר לו לחזור על מה ש... כאילו אם לא נתן ולא משך, כן, בעיקר, בוא נגיד את הסייף הזה הוא גם משך וגם קנה, העיקר שהוא משך. ברשע, העיקר שהוא לא משך, ואז, כן, זה הולך לפי הגישה שמשיכה קונה אפילו בעקום. ואז מה העניין של יחזור ברשע? יחזור בדברים. אפילו אם עשו הסכם, אם הוא רואה שיש שם עבודה זרה, הוא יכול לחזור בו. כסבר, מה הוא סובר? דברים יש בהם משום מחוסרי אמנה. בדרך כלל, אם אני מתחייבת למשהו עם הדיבור שלי, אסור לי לחזור בו, אבל אני מילה ישראל מישראל, תקיימו בדיבוריי. זה רק עם עסק עם עוד יהודי. אבל ישראל מלווה כוכבים, דהינו לא קיימו בדיבוריי, הוא לא. אבל אם אני עושה עסק עם עובדי כוכבים, שהם לא עושים מה שאומרים, אז גם אני לא צריך לעשות מה שאני אומר. זה קודם כל, שני דברים מעניינים. דבר ראשון, זה אומר שכל העקום כאילו לא אמינים. אז גם זה משהו שבימינו אי אפשר לעבוד ככה, כי יש הרבה עקום שכן אמינים, לעומת זאת יש הרבה ישראלים שלא אמינים במילה שלהם. זה עניין אחר לגמרי. וגם זה קצת מוזר, כאילו אם נגיד, אפילו אם נגיד שעובדי כוכבים לא אמינים ולא עומדים בדיבור שלהם, אז מה זה נותן לי את האפשרות גם לא להיות אמין, כאילו לא לעמוד בדיבורי, כאילו זה גם תפיסה מעניינת, קצת קשה כן, קצת קשה לקבל. אבל מצד שני אפשר להבין, כאילו אם זה מקום שאנשים עושים עסקים, אבל עד שלא נותנים את הכסף או עד שלא מושכים, זה לא נשאר כלום, אז אפשר להגיד בעולם הזה הדברים האלה פשוט אין לזה שום משמעות. אוקיי? ובזה נסיים להיום, אחר נתחיל למשנה חדשה.